כן? שוב נקרא בעמוד ע"ט כדי לחבר את האוהל להיות אחד. אז בעמודה הימנית בעמוד ע"ט בשורה התחתונה. והחלק הרביעי מן התארים, כן? מתוך חמשת אופני תארים. אז האופן הרביעי, אז שלושה ראשונים דחינו. החלק הרביעי מן התארים הוא לתאר את הדבר ביחסו, לזולתו. כגון, יחסו לזמן או למקום או לאדם אחר. כגון, תארך את לוי שהוא אביו של פלוני, או שותף של פלוני, או גר במקום פלוני, או שהיה בזמן פלוני. כן? כלומר, ביחס לאדם, זמן או מקום. אב, שותף, מגורים, תקופה. זה ההגדרות שאפשר להגיד. אז זאת אומרת שאם אני אומר על פלוני שהוא האבא של, זה יחס. זה עוד לא משהו שמגדיר אותו בעצמיותו. אז אולי תואר כזה היה מקום לייחס אותו לקדוש ברוך הוא. כן? כמו שהקדוש ברוך הוא אבינו, מלכנו, יש ביטויים כאלה. נכון? ואופן זה מן התארים אינו מחייב ריבוי ולא שינוי בעצמות המתואר, כי זה לוי הרמוז אליו, שהוא שותף של שמעון, ואבי גרשון, ואדון ירחה, וחברו של יהודה. אגב, למה הוא לקח ירחה בתור שם? זה לא הרמב״ם. זה הרב קפח. כן, בערבית יש מילים אחר, יש שמות אחרים. כן, זייד וכל מיני כאלה. אז למה פה הוא לקח ירחה הרב קפח? כי יש בספר דברי הימים, יש לירחמיאל עבד מצרי ושמו ירחה. כן? אז זה שם של עבד שמצאנו בתנך, אז לכן הרב קפח לקח אותו. וחברו של יהודה, והגר בבית שהוא כך וכך, והוא אשר נולד בשביל כך. וענייני היחס הללו אינם עצמותו ולא משהו בעצמותו כמו האיכויות. ונראה בעיון ראשון שאפשר לתאר את השם יתעלה באופן זה מן התארים. אלא שכאשר נדקדק ונדייק בעיון, תתברר מניעת זה. מה שהשם מתעלה אין יחס בינו לבין הזמן והמקום, הרי הוא ברור. כי הזמן מקרה נספח לתנועה. כאשר סוקרים בעניין הקדימה והאיחור, תמצא אינה נכנסת תחת המספר, כמו שנתבר במקומות המיוחדים לעניין זה, והתנועה מנספחי הגופים. והשם מתעלה אינו גוף, לכן אין יחס בינו לבין הזמן, וכן אין יחס בינו לבין המקום. כן, זה דברים פשוטים. כן, למשל, זמן, מקום, שני אלה שייכים אל הגוף, אל החומר. ברור, הרי אין מקום בלי גוף, וגם אין זמן בלי מקום. ולכן, כמו שאין לקדוש ברוך הוא גוף, אין לו מקום ואין לו זמן. דברים אלה פשוטים הם. תודה. אבל מקום החקירה והעיון, האם יש בינו יתעלה לבין אחד העצמים שברא, יחס אמיתי כלשהו, שאז יתואר בו. כלומר, בלי קשר לזמן ומקום, האם באופן עקרוני ייתכן לדבר על תארי יחס של הבורא אל עצם כלשהו. בין בזמן, כלומר, בין בלי זמן, בין בלי מקום, אולי בכל זאת. והנה, שאין צירוף בינו לבין דבר מבירועיו, הרי הוא ברור בעיון ראשון. למה? כי מסגולת המצטרפים היא התהפכות הגמילות. עכשיו, יש פה... הבנתם את הביטוי? לא, נכון? אז תסתכלו בהערה 33. שהם גומלים זה את זה לחלופין, כגון העבד והאדון. העבד הוא עבד רק מפני שיש לו אדון, והאדון הוא אדון רק מפני שיש לו עבד וכדומה. וברש, מי זה רש? רבנו שמואל, אבן תיבון, היתהפך בשיווי ואינו ברור. אז אני מוכרח פה להעיר הערה. אם הביטוי של רבי שמואל אבן תיבון איננו ברור, כן, מה נאמר על הביטוי של הרב קפח? אין התהפכות הגמילות. זה יותר ברור. זה גם זה לא ברור. אז אל תבוא בטענות אל מישהו, אם עליך אפשר לבוא בטענת טענות. נכון? אז אני אומר, היה פשוט להגיד, מסגולת המצרפים היא יחסי הגומלין. זה כזה פשוט, יחסי גומלין. והוא, הרי אם אני אומר שפלוני הוא האב של אלמוני, אז אומר שאלמוני הוא הבן של פלוני. זאת אומרת, יש פה יחס של השתלבות, אחד תלוי בשני. והרי אצל ריבוינו שלו אילום לא שייך שיהיה תלוי במישהו. והוא יתעלה, מחויב המציאות, וכל זולתו אפשרי המציאות כמו שנבהר, ולכן אין צירוף. אני אסביר. המושג מציאות, להיות, להיות מצוי, exist, בלעז. המושג הזה, אומרים אותו גם על הקדוש ברוך הוא, גם על כל הבריאה. אומרים על המיקרופון הזה שהוא קיים, גם אומרים על הקדוש ברוך הוא שהוא קיים. אבל מצד האמת, לימדנו הרמב״ם, אין שום קשר בין המילה קיים הנאמרת על המיקרופון או על כל דבר אחר בבריאה, ובין המילה קיים הנאמרת על הקדוש ברוך הוא. וזאת מדוע? כי אופן הקיום הוא קיום אחר לגמרי. כי כל דבר שאנחנו אומרים עליו קיים מלבד הבורא יתברך ויתעל לשמו אמן, הוא אפשרי המציאות. מה שאין כן הבורא שהוא מוכרח, מחויב המציאות. הבנתם את ההבדל? מה ההבדל בין אפשרי המציאות למחויב המציאות? אפשרי המציאות היא, זה קיום שאומנם במציאות כעת הוא מצוי לפנינו, אבל יכול היה גם לא להיות. כלומר, המיקרופון הזה, עם כל הכבוד שיש לי, אתם יודעים כמה שהוא משרת אותנו? זה משהו נפלא, הוא משרת הרבה המיקרופון. אבל הוא יכול היה גם לא להיות. וזה שהוא מצוי אפילו פה על השולחן, באותה המידה הוא יכול היה גם, אתם רואים? הוא יכול היה גם לא להיות. זאת אומרת, גם כשהוא נמצא, מצוי בו היעדר כפוטנציאל. אז גם הקיום בפועל שלו הוא לא קיום מוחלט. מובן? לכן כשאני אומר על המיקרופון קיים, זה קיים יחסי. לעומת הבורא יתברך ויתעלה שמו לאדמן, שלא ייתכן שלא יהיה. אם כן, צורת הקיום של הבורא איננה צורת הקיום של כל נברא אחר, של כל נברא. לכן כשאני אומר שיש יחס בין הקיום שלו לקיום של מישהו אחר, אני אומר שטויות. מסקנה, אין יחס באופן עקרוני, לא בגלל שזה זמן ומקום שזה תלוי בגוף, אלא באופן מהותי לא יכול להיות יחס בין מחויב המציאות לאפשרי המציאות. כן, בבקשה. אז זהו, אז עניתי. לכן עיקפתי אותך מלשאול עד שנגמור את המשפט. שאתה מחשבו. טוב. זה מה שאם כן אומר הרמב״ם, אין כל יחס בינו לבין כל עצם במציאות. אבל אם יש ביניהם יחס מסוים, הוא דבר שאפשר לחשוב בו שהוא נכון ואינו כן, לפי שאי אפשר שיצטייר יחס בין השכל והמראה. ושניהם כוללת אותה מציאות אחידה בשיטתנו. ואיך יצטייר יחס בדבר שאין בינו לבין זולתו שום עניין הכוללם בשום אופן. תרגום. מדוע אין יחס בין המציאות של מחויב המציאות לבין מי שרק אפשרי המציאות? כמו שאין יחס בין השכל למראה. מה זה מראה? בעברית של ימינו אומרים, במקום מראה אומרים צבע. בסדר? אבל זה פשוט, זה שינוי המשמעות. המילה צבע במקור פירושה החומר שבו צובעים. נכון? אבל מה שנראה בעיניים לא נקרא צבע במקור. אלא במקור זה נקרא מראה. רק שבעברית מאוחרת שינו את זה. במקום להגיד מראה, אומרים צבע. לכן הרב קפח פה משתמש בביטוי הקדום. אין יחס בין המראה ובין השכל. או נשאל את זה אחרת. האם האור של הפלורסנט הוא מתוק או חמוץ? מה דעתכם? מה? אז מה הוא תפל? אם זה לא זה ולא זה, זה סימן שהוא תפל. נכון? מה? הוא אור. כלומר, גם תפל זה סוג של טעם. זה היעדר טעם, אבל זה שייך לתחום הטעם. מה שאין כן האור, זה שייך למה שבתחום הנראה, ואילו הטעמים שייכים לחושים. לכן, כשם שאני לא יכול לכלול בקטגוריה אחת את המראה ואת החוש, ואת הטעם, בין שניים חושים, כן? קל וחומר בין השכל לבין חוש. כן? זה כמו ששואלים ילד, אם יש לי סוכריה ועוד סוכריה, כמה סוכריות יש? 2. אבל אם יש לי סוכריה ושפן, כמה זה יוצא? זה לא יוצא כלום, כי סוכריה זה סוכריה ושפן זה משהו אחר. נכון? מה? לכן אומר כאן, אבל אם יש ביניהם יחס מסוים, הוא דבר שאפשר לחשוב בו שהוא נכון ואינו כן, לפי שאפשר שיצר יחס בין השכל והמראה, ושניהם כוללת אותה מציאות אחידה בשעתנו, ואך יצטייר יחס בין מה שאין בינו לבין זולתו שום עניין הכוללם בשום אופן. כי המציאות, אפילו להגיד מצוי, כמו שאלוהים מצוי ואני מצוי, זה לא אותו דבר. אינה נאמרת אצלנו עליו יתעלב על כל זולתו, כי אם בשיתוף, בהחלט, מה זה שיתוף? מילה משותפת, אבל זאת לא מילה שיש לה אותה משמעות פה ושם. ובאמת אין יחס כלל בינו לבין שום דבר מברועיו, כי היחס לא יימצא לעולם, כי אם בין שני דברים שהם תחת מין אחד, קרוב והכרח. אבל אם היו תחת סוג אחד, אין יחס ביניהם, ולפיכך לא יאמר הדמימות הזו עזה יותר מן הירקות הזאת, או דהה ממנה או שווה לה. ואף על פי ששניהם תחת סוג אחד והוא המראה, וקל וחומר, אבל אם היו שני הדברים תחת שני סוגים, הרי אין יחס ביניהם כלל, אפילו בראשית ההשקפה המשותפת, ואפילו נכללו בסוג אחד. המשל בכך, שאין יחס בין המאה אמה, שזה גודל. אגב, מה הגודל של מאה אמה? 50. מה פתאום 50 מטר? 48 מטר. גנבתם 2 מטרים. אין יחס בין המאה אמה, לבין החריפות שבפלפל. כי זה מסוג האיכות וזה מסוג הכמות. מה מסוג האיכות? החריפות, נכון? חריפות. כן. וזה מסוג הכמות, המאמה. ואף אין יחס בין המדע והמתיקות, או בין המתינות והמרירות. ואף על פי שכל אלה תחת סוג האיכות הנעלה. ואך יהיה יחס בינו יתעלה לבין דבר מברועיו. עם ההבדל העצום באמיתת המציאות, אשר לא ייתכן הבדל גדול ממנו. ואילו היה ביניהם יחס, כי אז יחויב שישיגהו מקרה היחס. ואף על פי שאין זה יחס בעצמותו יתעלה, אלא שהוא בכל אופן מקרה מסוים. ואם כן אין מפלט באמת, אם תחייב לו תואר ואפילו מצד היחס, אלא שהם העדיפים מכל התארים אשר ראוי שלא להקפיד עם יתואר השם בהם. כי אינם מחייבים ריבוי הקדמון, ואינם מחייבים שינוי בעצמתו יתעלה בשינוי המתייחסים. כלומר, הרמב"ם אומר, אף על פי שתואר היחס הוא תואר לא נכון, אבל אפשר להקל בזה. כן. מאיפה הוא יודע שהדברים לא מחויבים המציאות? בגלל שהם נבראים. זה כבר שאלה אחרת, מאיפה הוא יודע שנברא? אבל נגיד, אם בהניח ההנחה שהדברים נבראים, אז אם כן, אין יחס בינם לבין מחויב המציאות. אני לא נגד זה שהוא צריך להוכיח, אבל בינתיים, הוא אומר, כיוון שהיהדות, הוא לוקח את זה כהנחת יסוד הידוע בינתיים לקורא. עבור היהדות, העולם, אפשרי המציאות. כיוון שאפשרי המציאות, אין יחס בינו לבין...
אפילו אם הוא אפשרי המציאות, עכשיו שהוא נמצא, הוא מחויב המציאות.
לא. לא, זה לא מחויב המציאות, אני יכולתי גם לא להיות פה. כן, אבל מציאות מחויבת זו היא תחת סוג כולל של אפשרות. זה לא מדויק, אני יושב פה, ולמרות שיכולתי לא לשבת פה, אז ישיבתי פה נגועה, היא צבועה באפשרות. ככה אני מבין, זה בכלל לא אותו צורת קיום. אתה מדבר כמו רבי נחמן מברסלב. רבי נחמן מברסלב. כן, אבל שים לב שכדי להגיד את זה, אתה צריך לשים אותי על ציר הזמן. זאת אומרת, לפני 5 דקות, שלפני שהגעתי, ישיבתי כאן, הייתה רק אפשרית. עכשיו שעבר הזמן, ואני פה, כלומר, העבר כבר מחויב, עכשיו העתיד עוד לא מחויב, כי אתה לא יודע מה יקרה עוד דקה, אם אני אקום מהכיסא או לא אקום מהכיסא. זה מחויב, אבל זה בשיתוף השם. זה בשיתוף השם בלבד. כי זה מחויב עצמי וזה מחויב מקרי. יש הבדל בין מחויב מקרי לעצמי. אני חושב, זה בכל זאת. כן?
מה? ברור מה זה הווה.
אני לא יודע מה זה הווה, אבל הוא אומר דבר נכון, יוחאי. הוא אומר, הנה אני פה. אז מה אתה רוצה? פה זה, הנה, זה מחויב. כיוון ש... הייתי אומר שמה שמחויב בעיניך זה לא ההווה, זה העבר. כלומר, אתה רואה שישבתי. כן, זה עבר, זה עבר. כן. היה יהודי אחד בשם ברגסון, הוא דיבר על זה שהרבה שאלות פילוסופיות נוצרו מזה שלא שמו לב שדברים נתונים על ציר הזמן. למשל, שאלת הידיעה והבחירה. הוא אומר, הידיעה היא תמיד ביחס למה שהיה, והבחירה ביחס למה שיהיה. דוגמה, כן. כן, אבל מה נעשה נגיד לפי אריסטו? לפי אריסטו, שגם העולם בכללו הוא מחויב המציאות, אז באמת יכול להיות באמת שיחס בין הבורא לבין הנברא, בין האלוהים לבין העולם, זה נכון. כן. ולכן אפשר לומר שאריסטו הוא יותר פנתאיסטי מן הרמב״ם. הוא הופך את האלוהים לחלק מן הקוסמוס. הוא גלגל בתוך מכונה. אז הגלגל חשוב, הגלגל הראשון, אבל גלגל של המכונה. כן. במובן הזה הרמב״ם יותר נעלה מאריסטו. כן.
אני מסתכל, אני נזהר עכשיו מאוד ממה שאני אגיד. יש בחינה של כאילו עצמותו של הוא מחויב, כאילו, זה ברור, אין לנו שום השגה בו, אז לא זה. אבל בוא נשים פחות יותר במסגרת מה שאנחנו משיגים פה בתכלית הבחינה. כל עוד יש תכלית, אז כאילו, במטרה, אז אני גם סוג של מחויב במציאות. כי אם אני לא פה, אז עוד, יכול להיות שאני אשמע כמו רבי נחמן ברסלר עכשיו קצת.
כן, כן, אבל תסביר את עצמך קצת יותר. אנחנו חותרים למשהו.
אני פה...
למה אתה חותר?
אני מנסה להגיע לזה גם. כן. נראה לי שאתה תצליח אפילו יותר מה...
אולי, אבל תנסה כמה שיותר להסביר את עצמך. זה יעזור לי. כן.
יש את הבחינה של הבורא שהוא פה...
אתה אומר, יש עצמות הבורא ואין לנו השגה. זה הבנתי. הלאה.
זה משהו אחר.
עכשיו אתה אומר, בתוך העולם יש מטרה... ואז על פי המטרה אני מחויב.
נכון.
זה נכון. אתה מדבר ממש כמו... אז אתה צודק באינטואיציה שלך, אתה מדבר כמו רבי נחמן ברסלב. אבל הרמב״ם סובר, זה הוא יסביר במהלך הפרקים הבאים, שאין לחפש תכלית לגללות המציאות.
אין לחפש תכלית למציאות הזאת?
כן. לדעת הרמב״ם, זה יהיה טעות לבקש תכלית לגללות הבריאה. אתה הולך רחוק. אתה אומר, זה מבטל את כל היהדות. יש כאלה שאמרו את זה באמת על הרמב״ם. כן? ויש כאלה שהגנו על הרמב״ם. יהויין, במאמרי הראייה של הרב קוק, במאמר שלו על הרמב״ם. עמודים 110-111, ששם הוא דן בדיוק בשאלה הזאת.
כן? איזה ספר?
מאמרי הראייה, עמודים 110-111. אתה רוצה שאני אגיד לך את השורה?
לא,
בסדר.
עד כדי.
לא, בסדר, בסדר. לא, בסדר, אבל... באתי לקראתך. טוב, ובכן. בסדר, אל תיקח את זה קשה. טוב. אז אם כן, אומר הרמב״ם, לא ייתכן יחס בין מחויב המציאות לבין אפשרי המציאות, אבל אומר הרמב״ם, הביטוי יחס לא מחייב ריבוי בעצמות המיוחס, ולכן ניתן להקל בו. ולכן באמת בתפילות שלנו אנחנו אומרים ביטויים כמו אבינו, מלכנו וכדומה, שהם תיארי היחס. היה מי שכתב שרבי יהודה הלוי בספר הכוזרי חולק על הרמב״ם בזה. וזאת למה? בגלל שרבי יהודה הלוי כותב בתחילת מאמר שני, שאחד מהתארים, אחד מסוגי התארים כלפי הקדוש ברוך הוא, זה תיארי היחס. ולכן כתב מי שכתב, שרבי יהודה הלוי חולק על הרמב״ם בזה. ודברים האלה הם הבל וריק וכחרס הנשבר וכדבר שאין בו ממש. כסף שיגים מצופה על חרס. הבל הבלים שאין בו ממש. שהרי, רבי יהודה הלוי כשהוא אומר את התואר יחס אל הבורא, הוא מסביר למה הוא מתכוון. הוא אומר, תארי הערצה, היחס שלי אל הבורא. זה משהו בנפש של המתייחס. לא תואר אמיתי של האלוהות אל הנברא. כך שרבי יהודה הלוי מעולם לא התכוון לחלוק על הרמב״ם, למרות, אם הוא יכול היה. כי הרי המילה יחס אצל רבי יהודה הלוי יש לה משמעות אחרת מאשר במורה נבוכים. עד כאן מובן? טוב, אני רואה שאין פה שאלות, סימן שהכל ברור. הלאה. הרמב״ם אומר, תארי היחס לא שייכים בבורא. רבי יהודה הלוי כתב שיש תארי יחס אל הבורא. בסדר? אז השטחי שכתב את מה שכתב, אומר שהרמב״ם ורבי יהודה הלוי חלוקים. האם תארי היחס נכונים ביחס לקדוש ברוך הוא, או שלא? והתשובה היא, שאין שום קשר בין הדברים, מסביב פשוטה, המילה יחס שהשתמש בה הרמב״ם, יש לה משמעות אחרת מאשר למילה יחס אצל רבי יהודה הלוי. שהרמב״ם, כשהוא אמר יחס, הוא אמר יחס בין הבורא לנברא. שזה גם רבי יהודה הלוי מסכים שלו. מה שרבי יהודה הלוי קרא במילה יחס, הוא התכוון לתארי הערצה. שהנברא מעריץ את האלוהים, ולכן הוא משתמש בתארי היחס שלו אליו. וזה כן אפשרי גם לדעת הרמב״ם. כך שאין שום מחלוקת בין רבי יהודה הלוי לבין הרמב״ם. מה? איך אפשרי שאדם יעריץ? אז זה מה שזה עושה לו בנפש. אז זה שקר. אז זה סוג של שקר. נו, אז מה? אבל זה שקר מותר. זאת אומרת, גם רבי יהודה הלוי יודע שזה שקר, אבל הוא מתיר אותו. בסדר.
מה זה אשר
יחד שבן? אשר.
זה לא יחד שבן הבורא לנברא?
לא, לפי הרמב״ם? אז מה? אשר, הוא יסביר את זה. הוא יסביר את זה עוד מעט. כשהוא ידבר על שם הוויה, הוא יסביר את זה. נכון. לך דומיה, תהילה, אי אפשר להגיד כלום. זה מה שאומר הרמב״ם.
שקר, אני אוכל משהו טעים, זה שקר.
לא, טעים לך, זאת עובדה. נדבר על... אנחנו מדברים על תיאורי האלוהות. האם מותר לתאר את אלוהים באיזשהו ביטוי? התשובה היא, לא. הוא כבר אמר, דוד המלך, עליו השלום, לך דומיה, תהילה. או כמו שנאמר גם בויברך דוד, אנחנו אומרים זה כל יום. ויברכו שם כבודך, אומרו מה על כל ברכה ותהילה. נכון? אומרים את זה או לא אומרים את זה?
מותר להתפרגן אבל בכללי.
מותר, רק תדע שזה בלוף. זאת אומרת, זה, כלומר, יש הרבה דברים שאנחנו אומרים אותם, שמותר בתנאי אחד, שאתה לא לוקח את עצמך ברצינות. עם קצת חוש הומור זה בסדר. זה כמו שלמשל הרמב״ם כותב, שיש אלוהים. איפה הוא כותב את זה? בתחילת המשנה תורה. יסוד היסודות ועמוד החוכמות לדע שיש שם מצוי ראשון והוא ימציא כל נמצא. תגידי, על מי הוא עובד? הרי הוא יודע שהביטוי הזה הוא לא נכון. נכון? אלא מה? הוא אומר, מותר להשתמש בזה כדי לקדם את עצמנו להבנה. אז זה בסדר.
יש הרגשה
לכל
אופן שהרמב״ם עובד הקדוש בחודה דווקא דרך הריחוק.
כן. זה נכון. מה שאתה מדבר זה משהו אחר. אתה מדבר על מאמר רביעי בספר הכוזרי. כן, כבר נשאלה השאלה בהקדמת הפירוש שלי לחלק, למאמר רביעי של הכוזרי. זה עוד לא יצא לאור. וואו. אבל זה כבר כתוב. בסדר, זה יצא לאור. בסדר, טוב, פשוט אני משווק עכשיו. כן. בהקדמה שלי למאמר הרביעי בכוזרי, שם המחבר שואל שאלה, מדוע רבי יהודה הלוי חילק את הדיון בתארים לשני מאמרים? מאמר שני, מאמר רביעי. שעושים את הכל ביחד. נכון? שאלה טובה? אלא שבמאמר שני הוא מדבר כמו הרמב״ם, מאמר רביעי מדבר כמו הנביאים. כלומר, במאמר שני הוא מדבר על התקופה שפוסט נבואית, אחרי הנבואה, כל מה שנותר בידינו זה השכל. והדבר היחיד שהשכל מלמדנו על האלוהות זה השלילה. אבל בזמן הנבואה יש התגלות, וההתגלות יש לה שפה משלה, וזה השפה של מאמר רביעי. עכשיו, לפי הרמב״ם זה לא נכון. לפי הרמב״ם, גם בזמן הנביאים, הנביאים פעלו באופן השגתי כמו שפועלים הפילוסופים. בסדר? אז בזה הערה שלך היא נכונה. בסדר. והחלק החמישי, מן התארים החיוביים הוא שיתואר הדבר במעשיו. ואין כוונתי במעשיו אופי העשייה שבו, כגון אומרך הנגר או הנפח. כן? שהנגר זה מי שעושה רעיתים, והנפח זה מי שעושה כלי מתכות. כי אלה מסוג האיכות, כמו שאמרנו, אלא כוונתי במעשיו, המעשה שעשה. כאומריך, חירם הוא שפיסל את הדלת הזו, ובנה חומה פלונית, וארג בגד זה. ואופן זה מן התארים רחוק מעצמות המיוחס אליו. ולפיכך רשאים אנו לתאר בהם את השם יתעלה. אחר שתדע שכל המעשים השונים הללו, אין חובה שיעשו בניינים שונים בעצמות העושה, כמו שהתבהר. כלומר, לא שיש חלק בקדוש ברוך הוא שעושה שמיים, וחלק בקדוש ברוך הוא שעושה נפשות, ועוד חלק שלישי שעושה ארץ. חלילה לא מכך. אלא, אף על פי שארץ, שמיים ונפשות הם דברים שונים זה מזה, בכל זאת כולם מעשי ידיו של הקדוש ברוך הוא. מעשיו של הקדוש ברוך הוא. מובן? אז זה, באופן הזה, מותר לומר. אלא מעשיו יתעלה השונים, כולם בעצמותו, לא בעניין נוסף כמו שבארנו. כלומר, מכוח עצמותו נעשו, ולא בשום אופן אחר.
סליחה, אל תדעו שנייה... אם הוא יתואר במעשיו או...
או באופי עשייתו. זה הבדל עצום. אם אני אומר פלוני הוא נגר, הכוונה שיש לו כישרון בנפשו לעשות רהיטים. הוא יודע לעשות רהיטים. למה? יש לו איכות בנפש, שאין אצל חברו שלא למד נגרות. הוא כן, יש לו כישרון של נגרות, והוא אין לו. אז אם אני אגיד שהקדוש ברוך הוא עושה בראשית, בגלל שיש לו תכונה בעצמותו לעשות מעשה בראשית, אז אני ייחסתי לו איכות. זה דבר בלתי אפשרי. אבל אם אני אגיד הכל מעשיו, ומיוחסים לו במובן הזה שהוא עשאם, לא בעניינים שונים, לא באיכויות שונות שיש בקרבו, אלא מכוח עצמותו הפשוטה בלבד, זה בסדר. וזה נשמע לכם בסדר? לומר את האמת, אני לא הבנתי את הרמב״ם. כלומר, בעצם מה נאמר כאן? איכות, מהות, עצמות, מקרים, יחס, כל זה אתה לא יכול להגיד על הקדוש ברוך הוא. אבל זה שהכל נעשה על ידו אתה יכול להגיד, ואיך זה נעשה על ידו? כן, יש פה תעלומה. כן. נכון, אז לכן זה... בסדר, אז באמת זה לא מחייב כלום. מצד שני, איך זה יכול להיאמר בכלל? כן? אבל שוב, אנחנו נצטרך לומר שזה כדי לעזור לנו להתקדם אל ההבנה. בסדר? טוב. נמצאת מסקנה...
אבל אני אומר, אנחנו כן מתארים אותו בתארים שהם במעשה. גאל ישראל, רופא חולים. זה כן, זה לא בורא הכל.
כי זה הגעל ישראל ורופא חולים, זה שייך לסוג הרביעי, שמותר להקל בו. אף על פי שהוא לא נכון, אבל מותר להקל בו. מה שהוא אומר. בסדר?
הוא לוקח אותו לבחינת כלל
יותר. לבחינת כלל? למה כלל? מה זה קשור פה?
הוא אומר, הוא אחראי להכל?
לא, גם זה יכול להיות פרט. אני יכול להגיד למשל, מי עשה את המיקרופון הזה? אני יכול להגיד שהשם עשה אותו, זה בסדר. נכון? אפשר להגיד את זה, זה דווקא פרט. אולי לא המיקרופון, כי המיקרופון דווקא משרת את הכלל, אבל ניקח למשל את הטישו הזה. בסדר? אהו, תהייתי? טוב. נמצאת מסקנת מה שבפרק זה, שהוא יתעלה אחד מכל צד. אין בו ריבוי, ולא עניין נוסף על העצמות. ושכל התארים השונים בענייניהם, המרובים, המצויים בספרים, שבהם מורים עליו יתעלה, הם מצד ריבוי מעשיו, לא מחמת ריבוי בעצמותו, זה התואר החמישי, ומקצתם להורות על שלמותו בהתאם למה שאנו חושבים אותו שלמות כמו שבארנו. זה הרביעי. אבל לעניין האם אפשר שתהה העצמות האחת הפשוטה, אשר אין בה ריבוי, עושה מעשים שונים, לכמה נתבהר זה במשלים. עד כאן מובן? כן, ברור. הוא אומר, זה מצד ריבוי הנמצאים. עכשיו, מה המקור של הריבוי והנמצאים? לא יודע אם אפשר לדעת על זה תשובה. יכול להיות שלזה הוא מתכוון שיתבהר במשלים. פרק נ"ג. אנחנו ממשיכים. מה שהביא לסברת מציאות תארים לבורא אצל מי שסובר אותם. כן? יש אנשים שסבורים, לא כמו הרמב״ם, אומרים שיש לבורא תארים. חיוביים, מה שנקרא. קרוב למה שגרם לסברת הגשמות אצל כל מי שדעתו כך. והוא, שסובר הגשמות, לא הביאו לכך עיון שכלי, אלא הלך אחרי פשטי לשונות הכתובים. וכך הוא הדבר בתארים, כאשר מצאו שספרי הנביאים וספרי התורה תיארו יתעלה בתארים, תפסו את הדבר כפשוטו, וסברו שהוא בעל תארים. יגידו כולם, הנה, זה כתוב בתנך, מה אני אעשה? אם כתוב בתנך, סימן שזה כך. וכאילו שהם רוממוהו מן הגשמות, ולא רוממוהו ממצבי הגשמות. והם המקרים. כלומר, התכונות הנפשיות שהן כולם איכויות. למשל, אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא שמח, או כועס, או גובר וכדומה, כל הביטויים האלה בעצם נראים לי ביטויים של רוממות. מצד האמת, לא רוממתי אותו, כי ייחסתי לו איכויות. וכל תואר שנדמה לו, לסובר התארים שהוא עצמי לשם יתעלה, הרי אתה מוצא עניינו, עניין האיכות, ואף על פי שאינם אומרים זאת בפירוש. דומה למה שהורגלנו בו עם מצבי כל גוף, בעל נפש חיונית. ועל הכל נאמר, דיברה תורה כלשון בני אדם, ואין המטרה בכולם, כי אם תיאורו בשלמות, לא בעצם אותו העניין אשר הוא שלמות לבעלי הנפש מן הנבראים. ורובם תוארי מעשיו השונים, ובשינוי המעשים לא ישתנו העניינים הנמצאים בעושה. והנה נושא לך משל על כך, מן הדברים המצויים אצלנו. כלומר, שיהיה הפועל אחד, זה מה שהוא הבטיח לנו, כן? והתחייבו ממנו פעולות שונות, ואף על פי שאינו בעל רצון. כל שכן אם היה הפועל ברצון. המשל בכך האש, שהיא מתיחה מקצת הדברים, ומקרישה מקצתן, ומבשלת ושורפת ומלבינה ומשחירה. זה כמו שאם אתם לוקחים לב ושמים אותו על האש, הוא מתרכך. אם לוקחים כבד, שמים אותו על האש, הוא מתקשה. ועל זה אמר הקדוש ברוך הוא למשה, כבד לב פרעה. מאין לשלח העם. בדרך כלל, הכבד, כמו הלב, צריך להתרכך. אבל דווקא נתתי מכות לפרעה, והוא התקשה. כבד לב פרעה. נתנהג כמו כבד. אין? טוב. ואילו, זה חידוש של הרב משה בן טוב, זה חצי דקתי אוכל. כן. ואילו תיאר האדם את האש שהיא מלבינה, שהיא המלבינה, המשחירה, השורפת, המבשלת, המקרישה, המתיחה, הרי הוא צודק. ומי שאינו יודע טבע האש, יחשוב שיש בה שישה עניינים שונים. עניין בו היא משחירה, ועניין אחר בו מלבנת, ועניין שלישי בו מבשלת, ועניין רביעי בו שורפת, ועניין חמישי בו מתיחה, ועניין שישי בו מקרישה. ולכולן פעולות הופכיות. אין עניין פעולה אחת, פעולה מהן עניין השני. אבל מי שיודע, ואז הוא יחשוב שהאש מורכבת משישה דברים. אבל מי שיודע טבע האש, יודע כי באיכות פועלת אחת עושה היא כל הפעולות הללו, והוא החום. החום גורם להשחרה, להלבנה, לבישול, לשריפה וכו'. וכיוון שזה מצוי במה שפועל בטבע, כן, הרי האש לא בוחרת לעשות את כל הפעולות האלה, כל שכן כלפי הפועל ברצון, כל שכן כלפיו יתעלה אשר נעלה על כל תואר, כאשר ראינו מצידו התייחסויות שונות בעניינן, כי עניין הידיעה זולת עניין היכולת בנו, ועניין היכולת זולת עניין הרצון. היאך נחייב מזה שיהיו בו עניינים שונים עצמיים לו, עד שיהיה בו עניין בו יודע, ועניין בו רוצה, ועניין בו יכול, כי זהו עניין התארים שאומרים אותם. ויש מהם שאמר את זה בפירוש, ומנה את העניינים הנוספים על העצמות, ומהם שאינו אומר זאת בפירוש, אלא שהדבר ברור שכך הוא בדעתם, אלא שאינם מבטאים זאת במילים מובנות. כמו שאמר אחד מהם, יכול לעצמו, חי לעצמו, רוצה לעצמו. בסדר? מובן המשל? מן האש? מה הוא? הרמב״ם לא רק שהתפלל שלוש תפילות ביום, אלא יש עדות שכאשר הוא היה מניח תפילין, היה צריך להחזיק אותו שלא יתעלף, מרוב התרגשות.
אז מה כאילו, אז מה?
איך אומר הרשב"א עליו? וכבר שמענו מתפילתו ותפיליו, על הרמב״ם. נכון? לא, זה אומר שהרמב״ם היה מסוגל לחיות שתי חוויות הופכיות זו לזו. החוויה השכלית והחוויה הרגשית. החוויה השכלית אומרת שאין עם מי לדבר. והחוויה הרגשית אומרת שיש עם מי לדבר.
זה הקטע.
אני אגיד לך יותר מזה. התפילה זה סוג של חוש הומור. אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא כאילו שהוא חבר שלך. זה אפשרי? אלא מה? רצה הקדוש ברוך הוא שרצונו יעשה בעולם דרך הפעולות האלה. ולכן הפעולות האלה פועלות.
זה גם כאילו אני בא ומדבר עם רק חלק ממנו.
מה זה חלק ממנו? אין חלקים לבורא.
כביכול.
אז זהו, זה העניין שכביכול. זאת אומרת שאנחנו בעצם בתפילה מוזמנים לעשות מעשה שהוא פרדוקסלי. שהוא הופכי לשכל. לכן אמרה הגמרא, דבר מאוד חכם. היא אמרה, זמן תורה לחוד וזמן תפילה לחוד. כלומר, כשאני מתפלל, אני לא לומד. כשאני לומד, אני לא מתפלל. אני אגיד יותר מזה. אם כשאני מתפלל, אני חושב שמה שאני אומר, זה מה שהלימוד אומר, אז אני עובד עבודה זרה. כי אני מתאר את הקדוש ברוך הוא כי יושב על כיסא. ומי שאומר שיש לקדוש ברוך הוא כיסא, הוא כופר. כי הרי הוא מייחס לקדוש ברוך הוא גוף. וזה דווקא השפה שאני נדרש להשתמש בה כשאני מתפלל. נכון? ולכן, אבל דווקא ההבנה הזאת משחררת את העוצמות של התפילה. כי בתפילה אני לא מחויב שזה יהיה הגיוני. אני יכול להגיד מה שאני רוצה. בשפה שגורמת לי לשמוח, לבכות, להתחנן. כל הדברים האלה הם אפשריים בגלל שאני באותה שעה משוחרר מן המחויבות הפילוסופית.
מתחבר.
בדיוק, מתחבר. איך אומרים בכל הסדנאות? תגיד, איפה זה פוגש אותך? כן. עכשיו כל אחד יגיד מה הוא לוקח איתו מהשבת שעשינו ביחד. מכיר את הביטויים? כן. טוב.
יש את הרגשה, לפעמים חילה מהרמב״ם, שהרמב״ם הדחיק את העניין הרגשי. ובא הבן שלו, ודווקא הדחיק יותר את העניין השכלי, נתן ביטוי לרגש.
כן.
שהרמב״ם צריך להיות מחובר עם רבי אברהם.
כלומר, רבי אברהם, בנו של הרמב״ם, הוא כזה מיסטיקאי, קרוב לסופים. כן?
הוא אומר שהאבא שלו ככה, גם אם ככה גם
כן, אבל הם כולם בסך הכל באותה סירה. כן? כלומר, גם הרמב״ם, גם הבן שלו, גם הבעל שם טוב וגם הגאון מווילנה, הם כולם באותה סירה.
לא, אבל אם הרמב״ם היה איתם באותה סירה, הוא היה אומר, תעזבו, שטויות. זאת אומרת, שהוא איתם, הוא מדחיק את זה, את הצד
ה... לא, הוא פשוט אומר לבן שלו, תראה, בני היקר, אתה יכול לעשות את מנהגי החסידות שלך איך שאתה רוצה, בתנאי אחד, שלא תגיד שזה העצמות האלוהית. מרגיש שזה ככה, לפי הרמב״ם זה בסדר. ויתכן שגם הוא עצמו היה כזה. כן? הרי הרמב״ם כותב שדרכם של הצדיקים שהם רוקדים. נכון? וגם מה הוא אומר על הנביאים שהם מתבודדים ושמחים. ולפניהם טוף ונבל וכינור. כן? באיזה מקמת צריך לנגן כדי להגיע לנבואה לפי הרמב״ם? לא כך ברור, נכון? אבל הוא כותב. ומעניין לשאול אותו, איזה מקם? מה?
לשינה ולרפואה הוא אמר
להם. כן?
יש האיגרת שהוא כתב...
למלך של סוריה שם, הבן של סלאח א-דין. כן, כן, הוא כתב את זה. הוא גם מציע שם לשתות יין. רק שהוא אומר ש... כיוון שהוא מדבר עם מלך מוסלמי, הוא אומר ש... לא, הוא אומר, אני לא ממליץ לך, כי הדת אוסרת, אבל אם הדת לא הייתה אוסרת, הייתי אומר לך. כן. ואז הוא השאיר את זה לשיקול דעתו, של אותו מלך צדיק, כנראה, שהקפיד על מצוות הדת. טוב.
איתו, אני זורק את השכל בתפילה.
נכון, בתפילה אתה זורק את השכל, יפה, זה הגדרה יפה. עכשיו, זה מעניין מאוד, כלומר, אני חושב שהרמב״ם מאתגר אותנו, זאת אומרת, ההערה שלך היא בהחלט נכונה. אז מה, הוא התפלל או לא התפלל? איך אפשר להתפלל אחרי דבר כזה, כן? אבל אנחנו יודעים כעובדה קיומית שהרמב״ם מתפלל. יותר מזה, הרמב״ם היה טובל כל יום במקווה, אתם יודעים זה? כל יום. כל יום היה טובל. כן, בשביל מה? מה הוא חוסיד? הוא לכאורה לומד עכשיו את האתיקה ואת המטאפיזיקה ומה מה, מה הוא צריך כאן. כן? אז כנראה שאצל הרמב״ם זה מאוחד. איך זה מאוחד? אני חושב שזה תעלומה, בדיוק כמו שזה, איך שזה מאוחד אצל הבורא, זה תעלומה. בסופו של דבר כן, אבל צריך למצוא את זה. זאת אומרת, אני לא חושב שזה אפשר להגיד בצורה של סינתזה נאיבית. כן? אתה לא יכול להגיד, הרמב״ם, רב נחמן מברסלב, זה אותו הדבר. הם אומרים הפוך אחד מהשני. איך הם מתחברים? זה תעשה את העבודה. בסדר? מעניין, למשל, אתם יודעים שרבי נחמן מברסלב אמר שלא ללמוד מורי נבוכים. הוא אמר שכל מי ש... ככה לפחות אומר תלמידו, רבי נתן בשמו, שכל מי שלמד את הספר ממנון, רואים את האפיקורסות במצחו.
באמת אפשר אבל לצאת
ממצחו. רגע, רגע, רגע. יש רק בעיה אחת. שיש פרקים שלמים בליקוטי מוהר"ן, שזה העתקה מילה במילה מהמורה נבוכים. פשוט, מילה במילה. איך זה?
הוא מוסיף עוד קצת
לתמונה. אבל אמרת שאסור לקרוא. אז קראת, לא? מה אתה אומר?
כמו שאני, אתה מבין, אני
אראה לך תמונה שהיא 70%, ואם נותר את ה-30, אז... הבנתי, אבל הוא קרא לפי זה. כן. הוא קרא, והוא הרי אמר שאסור לקרוא. נכון? אלא מה? הוא נותן בעצמו את התשובה לזה. בליקוטי מוהר"ן, חלק ראשון תורה סמך ד', הוא אומר, אם יש צדיק גדול שהוא בבחינת משה, אז הוא מחויב לקרוא את הדברים האלה. הוא אפילו צריך לקרוא דברי אפיקורסות ממש. בסדר? כי אף על פי שאין שם אותיות ושכל ליישב הדבר, אבל על ידי השתיקה ששותק, מעלה משם כמה נשמות שנשקעו לשם. בסדר? אז אני אומר, עד רבה, גם העמדה של רבי נחמן, גם העמדה של הרמב״ם, הן עמדות מאתגרות, שמחייבות אותנו קודם כל להיות מודע לקרע המנטלי שבין השיטות, ומתוך כך, מתיילד הקשב המאחד ביניהם. כן? זה לא נאיבי. באופן מיידי, תגיד, הנה זה הקשר. בסדר, אוקיי. והנה לי ממשיל לך, בכוח ההגיוני, עד עכשיו הוא נתן משל באש. נכון? שהאש היא אחת, אף על פי שהיא עושה פעולות שונות, והפעולות השונות לא נובעות מאיכויות שונות שבתוך האש עצמה, אלא מצד המקבלים. נכון? ואני ממשיל לך בכוח ההגיוני המצוי באדם, שהוא כוח אחד שאין בו ריבוי, ובו הוא מקיף את המדעים והמקצועות, ובו בעצמו תופר ומפסל והורג ובונה, ויודע הנדסה ומנהיג את המדינה. כן? אותו אדם משתמש באותו כוח, גם כדי לפתור תרגיל בגיאומטריה, וגם כדי לעשות דיל בבחירות. נכון? זהו, מה הקשר בין זה לזה? אדרבה, לפעמים הדיל זה נראה כמו ריבוע מעגל, דבר שהוא בלתי אפשרי בגיאומטריה. נכון? אז כן. הנה, אלה פעולות שונות נעשות מכוח אחד פשוט שאין בו ריבוי, ואותן הפעולות שונות מאוד. ייתכן שאין סוף למניינן, כלומר מניין המקצועות המפעילן הכוח ההגיוני. ולכן אין להרחיק כלפי השם יתהדר ויתרומם, שיהיו כל המעשים הללו השונים, הובים מצד עצמות אחת פשוטה שאין בה ריבוי ולא עניין נוסף כלל. ויהיה כל תואר המצוי בספרי השם יתעלה, כמו בתנך, הוא תואר פעולתו, לא תואר עצמותו. או מורה על שלמות בהחלט, לא שיש שם עצמות מורכבת מיינים שונים, לפי שבהימנעם מלומר ביטוי ההרכבה, לא ייבטל עניינו מן העצמות בעלת התארים. אלא שכאן מקום הטעות אשר רביעתם לכך, והיא זו אשר עברנה לך. והוא שאותם הסוברים את התארים, אינם סוברים זאת מחמת ריבוי הפעולות, אלא אומרים, נכון שהעצמות האחת עושה פעולות שונות, אלא שהתארים העצמיים לא יתעלה אינם מפעולותיו, לפי שלא ייתכן לחשוב כי השם ברא את עצמו, והם חלוקים באותם התארים שהם קוראים אותם עצמיים, כלומר במספרם, כי הכל הולכים אחרי פשט ספר מסוים. זאת אומרת, מה הם אומרים, אותם בעלי התארים? הם מסכימים שזה לא עצמותו, אבל זה גם לא נבראים, אלא זה משהו באמצע, בין עצמותו לבין הנבראים. למה הוא מתכוון? אם זה לא ספירות, אז אני צנצנת. נכון? מה זה ספר מסוים? אולי הוא ראה את ספר הזוהר או משהו מהסוג הזה? לא יודע. טוב. ואני מסכים לך, מזכיר לך, שהכל מסכימים עליו, ואני מזכיר לך מה שהכל מסכימים עליו וחושבים שהוא מושכל, ושאינם הולכים בו אחר לשון דברי נביא, והם ארבעת תארים. חי, יודע, יכול, רוצה. מאיפה הוא לקח את ארבעת הביטוי האלה? רבנו סעדיה גאון באמונות ודעות. אמרו, אלו עניינים שונים ושלמויות שבטל הוא שיהיה השם נעדר דבר מהן. ואינו מתקבל שיהיו אלה מכלל מעשיו, זהו קיצור שיטתם. אז מה אומרים בעלי התארים העצמיים? שיש ארבע תארים עצמיים לבורא, שהם חי, יודע, יכול ורוצה. ומה שאתה צריך לדעת, כי עניין הידיעה, עכשיו הוא בא לדחות את זה. מה שאתה צריך לדעת, כי עניין הידיעה בו יתעלה, הוא עניין החיים. כלומר, אין הבדל בין יודע לבין חי. לפי שכל משיג עצמו, הרי הוא חי ויודע בעניין אחד. במה דברים אמורים כשמטרתנו בידיעה השגת עצמותו? והעצם המשיג הוא העצם המושג בלי ספק. לפי שאינו בהשקפתנו מורכב משני דברים, דבר משיג ודבר אחד בלתי משיג, כמו האדם המורכב מנפש משגת ושלד בלתי משיג, וכאשר הכוונה באומרנו יודע, משיג עצמו, הרי תהיה החיות והידיעה עניין אחד. והם לא הביטו לעניין זה, אלא הביטו להשגתו את ברואיו. כלומר, אתה אומר, הוא יודע את הנבראים, והוא חי לעצמו. אבל זה לא נכון, כי הידיעה שלו זה ידיעת עצמו, ובידיעת עצמו יודע את הכל. והרי עצמו זה החיות, יוצא שיודע וחי אצל הבורא, זה אותו עניין. אז הורדנו כבר מארבעה לשלושה. וכן, בלי ספק, היכולת והרצון, אין כל אחת מהן מצויה לבורא מבחינת עצמו. לפי שאינו יכול על עצמו, ונתארו ברצותו את עצמו, וזה דבר שלא חשב אותו אף אחד, אלא כל התארים הללו לא חשבו אלא מבחינת יחסים שונים בין השם יתעלה לבין ברואיו. כלומר, שהוא יכול לברוא מה שבורא, ורוצה להמציא את המצוי כמצב שימציאו בו, ויודע מה שימציא. הנה נדבר לך, כי גם התארים הללו אינם מבחינת עצמו אלא מבחינת הנבראים. ולפיכך אומרים אנו, כעל המייחדים באמת, כשם שננו, אומרים שיש בעצמו עניין נוסף בו ברא את השמיים, ועניין אחר בו ברא את היסודות, ועניין שלישי בו ברא את השכלים. כך לא נאמר שיש בו עניין נוסף בו הוא יכול, ועניין אחר בו הוא רוצה, ועניין שלישי בו הוא יודע. יודע את ברואיו, אלא עצמותו אחת פשוטה, אין עניין נוסף עליה כלל. אותה העצמות בראה כל מה שבראה, וידעה לא בעניין נוסף כלל. ושהתארים השונים הללו אין הבדל בין שהיו כפי המעשים, או כפי יחסים שונים שבינו לבין הנפעלים, וכפי שבהרנו גם באמיתת היחס, ושהם רק לפי המחשבה. מסקנה, אין תארים עצמיים.
וזה... הספר המסוים, שזה מעניין, אבל רואים, כמו עליו כך אחרי, מתייחס לספר מסוים כנראה לקוראן.
בסדר?
כי גם בהמשך הוא אומר, אנחנו כאלה מייחדים באמת, להוציא...
כן, אבל גם אצל המוסלמים יש כאלה שהם מייחדים באמת. כפי שכתב הרמב״ם בעצמו לרבי עובדיה הגר, שהמוסלמים, הייחוד שלהם ייחוד נקי. אז ודאי שהוא לא התכוון למועתזילה, כן? הוא מתכוון לשעריה. איפה אנחנו? כן, וזהו מה שצריך שתהיה הדעה על התארים הנזכרים בספרי הנביאים, או להיות בדעה במקצתם שהם תארים אמורים בהם על שלמות, על דרך הדימוי בשלימויותינו, המובנים אצלנו כמו שנבהר. זאת אומרת שלפי הרמב״ם, אין תארים עצמיים, כי התארים העצמיים הם איכויות בו בסופו של דבר, והן מחלקות אותו, מקטינות אותו, בעוד שסוברי התארים חושבים שעל ידי זה הם מגדילים את הבורא. יש בכל זאת אפשרות אחת, לדבר על תארים עצמיים בבורא, אם נאמר, זה כמו שניסחו את זה כמה, שזה תארים עצמיים אינסופיים. אם זה התארים עליהם אינסופיים, אז אפשר גם להגיד תארי עצמות, אבל זה גם כאילו לא מבינים שום דבר. זה כאילו לא אמרנו כלום. טוב, עד כאן להיום. שלום.